שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום יעל אשד הראל.
שלום.
היום אנחנו נשוחח עם הרב לייטמן על אחדות ישראל, ננסה להבין איך אפשר לקחת את הנושא הכל כך גדול הזה ולהפוך אותו לפרקטיקה של ממש בדרכנו אל חיים חדשים. תהיו איתנו, אחדות ישראל. יעל, בואי תפתחי בבקשה.
אנחנו רוצים בתוכנית הזאת להתמקד בשנת האחדות במערכת החינוך, ולראות באמת איך אפשר ללמד או לחנך ילדים בבית ספר, בגן, להגיע להכרה של מהי אחדות, ובאמת לקיים בסופו של דבר איזושהי רמה של אחדות. ואני רוצה לפתוח ככה בשאלה הראשונה, של מה צריך להסביר לילדים? מהי אחדות אמיתית?
לילדים צריכים לאט לאט, על ידי תרגילים, סדנאות, לימודים בקבוצה, ובכלל כל הלימוד כדאי שיהיה בקבוצה. פיזיקה, מתמטיקה, ביולוגיה, זיאולוגיה, לא חשוב מה, הכל בקבוצה. צריכים לפתח בהם אחריות קבוצתית, התחייבות קבוצתית, יחס המורה לא לתלמיד אלא לקבוצה. כולם מצליחים או כולם אשמים. ציונים לקבוצה. וככה זה ללמוד, וככה ללמד. זאת אומרת, אין תלמיד שיש לו יומן, ששם רושמים משהו, כמה שהוא יודע, לא יודע, ציון שם, 50, 70, 90, אין. זה הכל קבוצה. פשוט קבוצה. זהו. ואז צריכים, אבל צריכים ללוות את הקבוצה הזאת. שיהיה מלווה מישהו, מחנך, שהוא יסביר להם, איך אפשר לעבוד בקבוצה, אבל שכולם השתתפו וכולם הרגישו אחריות. זה לא שבקבוצה יש אחד חכם, ואז הוא עבור כולם, עושה שיעורים או משהו כזה. לא. אלה, ודאי שגם כן המחנך, הוא כל הזמן בודק, כל אחד ואחד, עוד כמה שהוא משתתף. אבל עיקר לנו, השתתפות. כי בקבוצת התלמידים יש כאלה שיותר טובים, פחות טובים, בכל המקצועות, כל אחד בשלו, במשהו, כן? אבל בסך הכל חשוב לנו כמה שיהיה ביניהם ההתקשרות הנכונה. איש את ראו יעזורו. זה מה שצריך להיות בכיתה, בקבוצה.
אז המערכת מתייחסת אליהם כאל קבוצה, וזה כבר יוצר בתוך הילד איזשהו יחס אחר.
כן, הוא מרגיש את עצמו כך. הוא בכל מקום שיבוא אחר כך בחיים, הוא יראה איזה קבוצה יש כאן, אני לא מבין אותה, לא מרגיש אותה, הם נמצאים בכלל בהתקשרות כזאת או לא. הוא כל הזמן יראה את החברה האנושית, שהיא מתקיימת מקבוצות שונות, שמתחברות ביניהם, שיש בהם, בתוכם, בכולם, אותה שיטה של החיבור, של התקשרות, אבל ישנם יותר, ישנם פחות, בכל מיני סגנונות יכול להיות, שכמו תלמידים, אחר כך הם מתפזרים, אחד חימאים, קבוצה אחת פיזיקאים, אלה ציירים, אלה זה עוד משהו, לא חשוב, אבל כל אחד אולי מחפש משהו לפי מה שקרוב לו, אבל בכל זאת הוא יודע איך לעבוד בקבוצה, הוא לא יודע לעשות שום דבר לבד, אף אחד. כי אדם מלכתחילה הוא נברא כחיה חברתית, בוא נגיד. לאף חיה אין דבר כזה. נו, חוץ משם דבורים נגיד, שזה אצלם זה הכל בצורה אינסטינקטיבית. כן? אבל אנחנו צריכים ללמד את האנשים איך הם יכולים להיות בצורה חברתית. כי אנחנו רואים, רוצים או לא רוצים, האבולוציה דוחפת אותנו לחיבור. ואם אנחנו לא יודעים איך להתחבר, אז זה לרעתנו.
זה משנה ממש את כל חוויית הנוכחות של הבן אדם בעולם. זאת אומרת, חוויית הנוכחות שלו היא, אני חלק מקבוצה ולא אני לבד בחיים.
מה הוא מרגיש היום? מסכן, עזוב, נכנס לתוך המחשב שלו, מתבלבל שם בין כל השטויות, אונסים אותו שם בכל מיני פרסומות וכן הלאה. הוא חייב להרגיש שהוא שייך לחברה, וחברה זה העוגן שלו, זה המקום שלו, זה הוא נולד שם כאדם חדש, בלתי נפרד מהחברה.
מעניין מה שאמרת, אתה אומר שהוא נולד שם כבן אדם חדש.
כן.
למה אתה מתכוון? זאת אומרת, במה הוא ירגיש אחרת, כשהוא, נקודת ההשתייכות שלו היא חברה, היא קבוצה, ולא אני לבד. איזה חוויית חיים שונה תהיה לו שם?
הוא חי חיי החברה, ולא חיים פרטיים שלו. כי חיים פרטיים שלו הוא חיה. חיה. אדם וחיה, כן. חלק מן החי. מעולם החי. כשהוא הולך ומתאחד עם אחרים, ומגיע לחיבור, לאיכות, יש להם, הם מייצרים ביניהם רוחניות, אנושיות חדשה, שנקראת קבוצה. וכל אחד ששייך לזה, לא בכלל בגלל שהם מנוגדים לקבוצות אחרות, לא. אלה הם בזה מייצבים אדם החדש הזה, הרוחני, שכלול מהרבה אנשים, אבל אותו הדמות בשבילם זה החשוב. ובתוך אותו הדמות שהם מייצבים ביניהם,
אותה קבוצה.
אותה קבוצה שנקראת אדם, אז היא נקראת אדם. הם כולם בני אדם, חלקים מאותו אדם. את מבינה למה אנחנו נקראים בני אדם? שאנחנו צריכים לבנות את האדם הזה בינינו, הקבוצה. אז אנחנו מתחילים להרגיש באותו מושג של האדם, חיים חדשים, דאגה, חיבור, התפתחות חדשה. אנחנו מתחילים להרגיש את הטבע, מפני שטבע הוא כולו אינטגרלי. הוא כולו קשור זה לזה, אנחנו דרך התקללות שלנו בקבוצה, בונים חוש חדש, האינטגרלי, שאנחנו כבר לא מרגישים כל אחד את עצמו. אני מרגיש את הקבוצה, ודרך קבוצה אני יכול להרגיש כל הטבע, שאת כל הטבע הוא פי מיליארד נגיד יותר, אבל יותר מהקבוצה. ואז אני לפחות במידה הזאת, אחד חלקי מיליארד, מרגיש את הטבע האמיתי.
זה מעניין, כי בדרך כלל נטייה שלנו היא דווקא לחשוב הפוך. לחשוב שחיות חיות בקבוצה, ודווקא הבן אדם מרגיש שהוא התפתח בזה שהוא הלך ונעשה אינדיבידואל.
הם חיות בקבוצה אך ורק כדי, כמו שזאבים. אבל בדרך כלל חיות לא חיות בקבוצה. זה רק כמה כאלה. וגם כן, או לפי המשפחות, כמו שנגיד חיות טורפות, כן, למיניהם, או שבדרך כלל זה סביב להקה, סביב זכר ונקיבה, שהם מחזיקים, כן, שהם מחזיקים את האחרים. אצלם זה קשר משפחתי. וכאן זה קשר רעיוני, שאנחנו רוצים להיות יותר קרובים לטבע, בצורה כזאת להתחיל להרגיש תופעות שבטבע. הפנימי שהוא נסתר מאיתנו. וכשאנחנו מתאחדים בקבוצה, אנחנו מתחילים להרגיש, לקבל חוש כזה, שאנחנו מתחילים להרגיש את הטבע הפנימי.
אני רוצה לחזור לאותה כיתת ילדים שהתחלנו איתה את הדיון, ולהבין, כשאנחנו מדברים על אחדות, ואנחנו רוצים לכוון אותם בתהליכים של תרגילים, סדנאות, לימודים בקבוצה וכל מה שתיארת כאן בדקות האחרונות, אנחנו צריכים לצייר להם מה המטרה שכיתת הילדים צריכה לשאוף אליה כדי להגיע למצב של אחדות. תחת הכותרת הזאת של אנחנו רוצים לממש בינינו מצב של אחדות, תן לי קצת יותר פרטים, שיהיה לי ציור שקבוצת הילדים תשאף אליו במשך השנה או במשך כמה שנים. מהו היעד? תן לי את התמונה הזאת, לאן אנחנו שואפים להגיע?
כמה שהם דואגים לקבוצה ולא לעצמם, כל אחד.
לשם שואפים להגיע שכל אחד דואג לקבוצה ולא רק לעצמו?
שהוא ירגיש את הקבוצה, הם לא יודעים את זה, ילדים לא כל כך מבינים את זה, אלא אנחנו על ידי התרגילים מביאים אותם למצב שהקבוצה, שלאט לאט ההרגשה שלהם, מעצמם הם מתחילים להרגיש ולהעביר כל החשיבות לקבוצה כולה.
יש כאן שאלות של...
לילדים דווקא זה יותר קל מה שלגדולים.
למה?
כי יש להם את הנטייה לשחק יחד, להיות יחד, ולכן דווקא חנך נער על פי דרכו.
יש כאן רשימת שאלות ככה שאספנו מאנשים שמתעסקים בחינוך, ואני רוצה ככה להפנות אותם אליך. אם דיברנו שהמערכת היא זאת שיוצרת איזושהי מסגרת שהיא קבוצה, איזה תהליך הילדים צריכים לעבור מבחינה פנימית, כדי, איזה שלבים הם צריכים לעבור כדי להגיע למצב של אחדות?
רק מתוך תרגילים, שאנחנו מעבירים את התרגילים האלה בסדנאות, בקבוצות, שהם כולם לומדים כל המקצועות שלהם בעיגול.
מה זאת אומרת בעיגול?
בעיגול, זאת אומרת שהם, גם כן ישיבה שלהם זה בעיגול.
במעגל.
במעגל, okay. שהם רואים זה את זה.
כן. Okay.
ומדברים ביניהם. אפילו שלומדים איזה כימיה, לא חשוב מה, ו... המורה עומד ליד הלוח, אבל הם יושבים ביניהם, והם צריכים לפתור את הבעיה יחד, לדבר על זה יחד. הוא פונה לכולם כאחד.
יש חומר תיאורטי שאמור להתלוות לעניין הזה?
לא, לא, רק מתוך הניסיון. שום דבר, חומר תיאורטי הזה פסול.
יש צורך להראות להם את ההבדל בין מה שקיים היום...
תיאורטי, את מתכוונת על האיחוד, חיבור.
על החיבור, רק על זה,
לא,
כן.
לא, 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 רק מתוך החיים. אין חכם כבעל ניסיון, רק מתוך ניסיון.
צריך לדבר על המצב כמו שהוא היום, שיש איזשהו פירוד, או רק לתת להם לבד להגיע למצב של אחדות? זה נכון לדבר על הפירוד שקיים היום בחברה?
במידה מסוימת כן, אבל במקרים שזה שייכים להם, שהם יכולים להבין, שזה בהישג ידם.
האם צריך לתת להם להעלות התרשמויות שלהם מהחיים כרגע? זאת אומרת, האם...
כן, ודאי, ודאי. דיונים זה קודם כל, כמה שיותר.
ולחבר
אבל
את...
דיונים מכוונים, מסודרים.
לכיוון של אחדות?
כן.
למשל, תן לנו דוגמה למשהו שיכול...
עד כמה שזה בלי אחדות זה רע, ואם אחדות זה טוב, כמה שאנחנו, איזה בעיות אנחנו יכולים לפתור, על ידי האחדות במשפחה, בבית, ברחוב, בעיר, במדינה ובעולם.
הם אמורים להביא את הבעיות שלהם מהבית, מהחברות, ממה שקורה בכיתה לתוך...
אם לא, אז אנחנו, אז המחנך צריך להמציא אותם.
זאת אומרת, רצוי שזה יבוא מהם הכל...
לא, לא, לא מהבית. רצוי שמחנך יעשה את זה.
שמחנך יעשה את זה.
בכל זאת, יש לנו עבודה עם הילדים.
האם כדאי שהכיתה שבה הילדים עוברים כזה תהליך, שמכוון אותם לעבר בניית תחושה של קבוצה, האם כדאי שהתהליך שהם עוברים בתוך הכיתה יזלוג גם מעבר לכותלי הכיתה? למשל, אני זוכר שהילדים שלי היו קטנים והיו בבית ספר, לפעמים היו פעילויות שהיו מחייבות את ההשתתפות שלי כהורה. לא זוכר אפילו מה היו המשימות, אבל לפעמים הכיתה של הילד בבית ספר נתנה לו משימות שהוא בעצם היה מפעיל את כל המשפחה בבית. הילד הקטן היה מפעיל את כולנו, לא זוכר אפילו על מה. אז האם כאן, שאנחנו מדברים על זה שאנחנו רוצים להביא את מצב האחדות לתוך הכיתה וליצור תחושה של במקום פרט מבודד שנמצא ביחסים כאלה ואחרים, אחרים, אנחנו חיים בתוך קבוצה, האם כדאי שהילדים יהיו גם שגרירים של הנושא הזה מחוץ לכותלי הכיתה שלהם, נגיד בקרב המשפחה שלהם? אם כן, אז במה? תן לי דוגמה של משהו
אני כזה. אני מקווה מאוד שזה יהיה ככה, אבל לא מיד, וצריכים להיזהר בזה, אם הם כבר יהיו... מסוגלים להעביר את הדברים. בדרך כלל ילדים אוהבים לשחק במה שמשחקים איתם. הם אוהבים לשחק בבית ספר, בכיתה, במורה וכו'. אז אנחנו נקווה שככה זה יהיה, אבל בצורה טבעית.
זאת אומרת, לא משהו שאנחנו נכוון לזה.
לאט לאט.
לאט לאט.
צריך לצייר להם את התמונה המושלמת? זאת אומרת, הם צריכים לדעת לאן אנחנו שואפים להגיע?
אנחנו כבר נכנסים לפירוט השיטה, זה...
שזה מדי?
כן, זה לא ייתן תשובה מדויקת.
אז אני אלך לכללי התנהגות. איזה כללי התנהגות צריך כן להנחיל להם בכיתה? בהתנהלות קבוצתית. על מה היית שם את הדגש?
אין כיתה אלה קבוצה.
בקבוצה.
זה ברור לנו. כן. אנחנו הפסקנו לדבר סתם עם כיתה. אוקיי. כיתה שיש מורה ותלמידים יושבים ככה מולו. הקבוצה זה נקרא שכולם יושבים במעגל.
כמה ילדים יש בקבוצה כזאת להערכתך?
רצוי שזה יהיה לא הרבה. אז יהיו כמה מעגלים.
אוקיי.
זהו. כמה בכיתה? 30 אנשים, ילדים.
היום יש סדר גודל של 30, כן.
אז בסדר, אז יהיו שלושה קבוצות.
אז כל קבוצה זה בערך 10 אנשים.
כן.
אוקיי. איזה כללי התנהגות? על מה היית שם את הדגש?
יש כללים, כללים שאנחנו מבינים שהם כללים אינטגרליים, של חברה אינטגרלית.
שהם? מה הם הכללים העיקריים שכדאי להקפיד עליהם?
שאני מבין שאני אגואיסט. ואני חושב רק על עצמי, אבל אנחנו משחקים עכשיו ביחסים חדשים, אחרים, שאנחנו מגיעים לחיבור בינינו, למעלה מהתחייה, שנאה, התנגדות, התנגשות, קינה, תאווה, כבוד. ולמעלה מזה אנחנו משחקים בזה. זאת אומרת, אני נמצא כאן כמו בתיאטרון, שאני משחק עם האחרים, כן? ביחסים הטובים, ואנחנו גם כן מדברים בינינו על יחסים הרעים שבינינו, לא מתייחים אותם, לא מוחקים ולא מסתירים. אלה מדברים גם על זה וגם על זה. ואז אנחנו נמצאים כמו בתיאטרון, שאומנם יש לי איתך איזה חיכוך מחוץ על הבמה, על הבמה אנחנו בינינו כמו חברים או כמו אהובים וכו'. כן? ואז בצורה כזאת אנחנו מתחילים להבין, ילדים, מתחילים להבין, שאפשר להיות למעלה מהרגשות שיש בי, כן? ואני יודע לנהל את הרגשות שלי אלייך, נגיד. כן? וזה לא נקרא שאני משקר, אלא אני מודע לזה, וגם את מודעת בזה. אבל אנחנו מבינים את הטבע האדם האגואיסטי, ואנחנו הולכים למעלה מהטבע שלנו. לא כדי להרוויח כל אחד מזה משהו, אלא כדי לבנות חברה, כיתה, קבוצה, יותר טובה.
ומה יקרה לכל אותם לחצים, או לכל אותם דברים שנמצאים מתחת לפני השטח?
לא יהיו לחצים, כי אנחנו יודעים גם על זה וגם על זה. לא יהיו לחצים. דווקא, אם אנחנו גלויים אחד לשני, ולא מסתירים שום דבר, זה נקרא על כל פשעים, תכסה אהבה.
אז אני יכול...
אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים בפשע אחד לשני, ושאנחנו מכסים את הפשע הזאת באהבה.
זה אומר שהילדים יגידו אחד לשני שהם מקנאים אחד בשני, למשל, או למה הם כועסים אחד על השני.
יכולים לדבר, הכל... לתת לזה 5 דקות.
אבל הכל יהיה חשוף, זאת אומרת, ואתה אומר שעצם כן. זה שזה יהיה פתוח, אז לא יישארו משקעים מתוך הדבר הזה?
ישארו עובדות, שזה אנחנו כאלו מהטבע, ולא שזה אני כזה ועד כזאת, אלא מהטבע כך בנו אותנו, ברו אותנו.
אז בעצם את החלקים הרגשיים אני הופכת לעובדות, עובדות של הטבע.
לא חלקים רגשיים, הכל רגש.
אוקיי.
אלה מה שיש לי כטענה כלפי האחרים, זה בא לי מהטבע הרע.
ואיך אני מתייחסת לזה? אם אתה למשל...
נתון, מה אני
מאוד,
אעשה?
מאוד, מאוד אלים, או מאוד מאוד עצבני, או מאוד אני לא יודעת מה.
אז זה הטבע שלי.
וזה נופל עליי.
לא, אז אנחנו ביחד צריכים לעבוד כך, שאני אשתדל לעזור לך, ואת תעזרי לי. ואז אנחנו נתגבר למעלה מהטבע הזה, כן? איך אנחנו נבנה יחסים בינינו, למרות שיש לי טבע כזה.
ואיך המורה אמורה, או איך המחנך אמור להתייחס לאותו, לגילוי שנאה כאלה פתאום?
הוא צריך לדעת איך הוא מנהל את הדברים האלה, כדי שבאמת על כל פשעים תכסה אהבה. רק תתארי לעצמך איזה ילדים גודלים כאן, ואיך שהם יכולים אחר כך להסתדר בחיי משפחה. שהם התחתנו, והביאו ילדים, עד כמה שהם ידעו לנהל את החיי משפחה בצורה רציונלית, יפה, נכונה.
אני רוצה שתיתן לי דוגמה לתהליך שעכשיו תיארת אותו, שבו אנחנו שמים על השולחן בהתחלה.
לא, עם ילדים וזה לא, לא מיד ולא בהתחלה, זה לאט לאט, זה, זה עסק של שנים. אבל מה, אתה לא תתחיל מגיל שש עם הילד ככה. מגיל שש הם נמצאים בקבוצה, הם לא יודעים בשביל מה ולמה, אבל מרגילים אותם להיות בקבוצה.
אוקיי, מזה זה מתחיל.
כן, ולאט לאט נותנים להם מטלות כאלה, כן, שיעורים שיעשו בקבוצה, שיפתרו בעיות בקבוצה, שיבררו את החומר שהמורה עכשיו סיפר בקבוצה, שכל אחד תסביר לשני איך הוא מבין את החומר, ואחרים מוסיפים, הם יבינו שהחברה מתייחסת לא לאדם אחד, אלא לקבוצה. אז קודם כל, אין לו רגש נחיתות. אין לו גם כן איזו מועקה פנימית. הוא לא מקלל את עצמו ולא מתרגז על עצמו מי הוא, מה הוא, למה אני לא. זה הכל מתפזר בין הסירייה, לתוך הסירייה.
ולא כועסים עליו למה הוא ככה וככה.
כן, וככה, לאף אחד, המורה לא מבדיל בין אף אחד לאחד. רק לעשירייה. אבל זה לא פשוט.
עשירייה הכוונה קבוצה של עשרה, כמו שאמרת
כן,
קודם.
כן, okay. כן.
יושבות עכשיו מורות בבית, היום מערכת החינוך, תסלח לי שאני שואלת שאלה כל כך אולי פרקטית, אבל היום מערכת החינוך מאוד מאוד לחוצה להגיע להישגים. וכמות החומר הנלמדת היא... יש לחץ מאוד גדול להספיק את החומר. ואתה אומר ככה, יושבים ילדים בעשירייה ומתחילים לדבר. עכשיו, המורה היום חוסך את הזמן, הוא מספר להם מה קורה, והוא מספיק ככה לדבר על הרבה יותר דברים. זאת אומרת, על מה, פניו, מה, על מה, פניו מה ילמדו מזה פחות.
מה נשאר אצלם? אדם שיוצא מבית ספר, מה נשאר? מה יש לו? מה אנחנו רוצים להשיג?
יש לו איזשהו ידע כללי, יש לו, כן, איזושהי יכולת חשיבה מסוימת שהוא פיתח עם השנים.
הוא יותר ילמד אם הוא יהיה בקבוצה.
מה זה מפתח?
וידברו על זה.
מה זה מפתח בתוך האדם? איך זה מפתח את המוח שלו?
הוא לא שומע את המורה. לא שומע המורה. לא. אבל מי שמספרים החברים, קנאת, אהבה, כבוד, זה נפעל בו הכל, הוא ילמד מהם הרבה יותר.
בסך הכל, כשיוצא... תלמיד מבית ספר אחרי 12 שנות לימוד, כמו שאתה מתאר כרגע. או יוצא תלמיד מבית ספר כמו שיוצאים היום התלמידים מבית ספר.
חס ושלום. חס ושלום.
במה הוא מרוויח יותר? אותו תלמיד שיצא עם שיטת החינוך כמו שהסברת לנו.
הוא לא יזכור כלום, חוץ מאיך נכון להיות, איך להיות בחברה. אדם טוב, שמועיל לחברה. כל היתר ילמד. והוא ידע את כל המקצועות. אבל הוא לא צריך, לא ילמד את זה, הוא ילמד את זה יותר ממה שהיום. מה יש לך אחרי בית ספר?
איך הוא ילמד? זה מה שמעניין אותי, כי אני מרגישה שיש כאן...
כי הוא שומע מתלמידים, מחברים שלו, וזה מה שהוא שומע מהם, זה נכנס לאוזנו. מה שאם כן המורה שמדבר, מי שומע את המורה?
זה מרגיש שנבנה כאן בן אדם יותר חכם, למרות שכביכול הוא מקבל לא, פחות...
לא יותר, הוא בדרגה אחרת של חוכמה, של קליטה. כי יש לו קליטה של עשירייה. הוא קולט כמו כל העשרה.
אוקיי.
כמו כל העשרה הוא קולט. יש לו קליטה אינטגרלית. ולא כמו שאז היה קליטה אינדיבידואלית.
אוקיי, אז יש כאן שינוי מהותי בעצם, גם במה ש...
בהחלט.
אז לא צריך למדוד את זה כמו, שזה, כמו שמודדים את זה היום בעצם.
אי אפשר למדוד את זה.
המדידה היא אחרת לחלוטין בכל, בכל העניין.
עוד שתי דקות הזמן שלנו ייגמר, אני רוצה שנתחיל לקשור ככה את כל הקצוות. התחלנו מאחדות, אנחנו רוצים להסביר לילדים ולהכניס אותם לתוך תהליכים שיביאו אותם למצב של אחדות.
אבל אנחנו לא מסבירים להם על אחדות. אנחנו מרגילים אותם לזה. אתה מבין? וגם כן עם הגדולים. אנחנו מרגילים אותם לאחדות. זה מה שאנחנו צריכים. אנחנו צריכים להרגיל אותם להיות יחד. אנחנו צריכים להרגיל אותם לחיבור, להבין שרק בחיבור הם יכולים לפתור את הבעיות, וכך שיתקדמו. אנחנו לא נותנים להם מוסר, וכן, אחדות זה טובה, אתה שומע, למה זה טוב, אתה זוכר מה שסיפרתי לך, עכשיו תחזור על זה, למה אחדות היא טוב. אין דבר כזה, זה חינוך קופים.
אלא מה כן יש?
שירגיש את זה מתוך הניסיון שלו הקטן.
והזכרת במהלך התוכנית שבעצם קושרים את כל המקצועות לתוך כל הדבר הזה, אם אפשר כמה מילים על זה.
אנחנו לומדים את הטבע בכל המקצועות. הטבע אינטגרלי. אנחנו צריכים לכתוב, לשכתב כל הספרים שלנו, שהאדם לומד את הטבע בצורה אינטגרלית. עד כמה שהכל כולו, עד כמה שכל מקצוע הוא מסביר לנו על אחדות רק מזווית משלו. פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, זולוגיה, פוליטיקה, כלכלה, לא חשוב מה, חיי משפחה, חיות ובני אדם, לא חשוב מי ומה. הכל זה אנחנו צופים על הטבע אינטגרלי ובמבט אינטגרלית. עד כדי כך שרוצים להיכנס לתוך הטבע הזה ולחיות חלק ממנה.
גם היסטוריה אפשר ללמוד בצורה כזאת?
ודאי. לא איך שאנחנו מספרים עליה, אלא איך שהיא מתגלגלת עלינו. שכל הזמן דוחפת אותנו להיות יותר מקושרים.
הרב לייטמן, שאלה אחרונה. המילה אחדות.
כן.
בעיניך. איזו מין הרגשה יש בה?
אני לא יודע, היא כמו שכל המילים שאנחנו משתמשים בהם, פוליטיקאים במיוחד והכל, הם איבדו את התוכן שלהם הפנימי. אחדות זה נקרא שאני קשור לכולם וכולם קשורים אליי, ואי אפשר לחתוך את הקשר הזה, הוא נמצא בצורה טבעית, ואנחנו צריכים רק ללמוד עד כמה שאנחנו נמצאים באחדות. זה אחדות, ערבות, חיבור, אהבה, כל הדברים האלה שהם שייכים למערכת אחת שנקראת הטבע.
מדהים. תודה רבה לך, תהיה בריא. תודה יעל, תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים לומדים להיות טוב. כל טוב, להתראות.